Hesped shel Harab Yoel Schwartzal.
אני רוצה לחזור על וורט אחד שאבי מורי זוכן לברוכה, איך אני אומר, בשם חיים שמולביץ. הגמרא בסנהדרין, היה שם עם כל המלוכים, מלכי ישראל, הראשונים, וכל אחד הרשיע יותר מהשני. מנשה העמיד צלם ביחון, אחר כך יהויקים, עקר שמות של הקדוש ברוך הוא בספר תהילים, ואחר כך יש שם כל אחד הרשיע יותר מהשני. עד שהגיע האחרון ואמר, כל אלה שלפניי, לא ידעו להרשיע. מה הוא אמר? הוא אמר, כלום, אנחנו צריכים את השמש רק בשביל שיהיה לנו אור. יש לנו זהב פרוויים, שזה נותן אור כמו השמש. ואבא, תכנית לראות שתמיד היה מביא בשנת 1980, שרואים שהרישות של האחרון היא יותר גרומה מכל אחד ימי צלם ביכול, כל מה שעשו. מה הוא אמר האחרון? אנחנו לא צריכים טובות מהקודש ברוך הוא, יש לנו את הזהב פרוויים, ואנחנו לא צריכים כמה יכול את השמש. כאילו שהזהב פרוויים זה גם מהקודש ברוך הוא, אבל אדם שיש לו זהב, הוא מרגיש שהוא לא צריך את הקודש ברוך הוא. אז אבא השתדל תמיד בכל הזדמנות של שמחות ובכל מיני מקומות, והזכיר את העניין של הכל הסתוי. שרואים שחוסר הכרת הטוב זה הרישות הכי טובה יותר מכל המלכי ישראל שהרשיעו קודם. הזכיר את זה בכל הזדמנות, הנושא של הכל הסתוי. אני חושב שכל זה הזדמנות שאנחנו נמצאים פה בישיבת דבר ירושלים, שאבא היה פה משהו כמו 40 שנה, אולי אפילו יותר, ואפילו החדר שלו, נעתי איתו לפני חצי שנה באחד הטיפולים, אחרי שסיימנו את הטיפול, אז הוא אמר, אני רוצה עוד פעם לראות את דבר ירושלים. הגענו לפה בצהריים, היה לו פה חדר שישב ולמד שם, כמו שסיפור לי גם הרב גולדשטיין, שישב איתו בחדר תקופה, וכל התקופה הזאת, שכל הספרים, אבא הרגיש בתור התור הזאתוי, כל הספרים שהוא חיבר, הוא כתב על זה הוצאת דבר ירושלים. הוא אמר, מקום שאני נמצא שם ואני לומד שם ואני משקיע בבחורים, זה הספרים שלי. וגם בצוואה, הוא כתב לנו שהוא לא, הוא מבקש מאוד שנחשיב אותו. הוא אומר, כל החיים שלכם, הנחתי אתכם להיות יהודים פשוטים, וגם אני יהודי פשוט, אבל אפשר לכתוב שהיה רם בכמה ישיבות לחיבר ספרי דבר ירושלים. זה הנוסח שהוא הסכים לכתוב על הצוואה. וזה ההזדמנות הזאת שאנחנו מודים גם לראש אישי והרב הורוביץ ולכל האכסניה של טוירו שנמצאת פה, על כל התקופה שאבא היה פה, אני הייתי בגאולה, לא זכיתי להיות פה. כל השנים האלה שהיינו פה בדבר ירושלים, בוודאי של אבא, זה היה בשבילו מקום גדול של אכסניה של טוירו. אני רוצה להגיד מילה אחת, רק בתור אספד, אני לא ראוי להספיד. אבל יש פה גמרא בבידזורי, הגמרא מספרת שחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רב חנינא בן תרדיו לבקרו. אז רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שום מה זו מן השמיים ניחומה. הוא כעס עליו על זה שהוא, אני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומגיד תהילות ברבים, בספר תורה מונעת לך בחיקיך. אמר לו, מן השמיים ירחנו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחנו. תמה אני, אם לא יסופו אותך בין ספר תורה ואש. ככה רבי יוסי בן קיסמא אמר לרב חנינא בן תרדיו. אמר לו, שאל אותו רב חנינא בן תרדיו, רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני אזכה באמת להיות בעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? היה איזה מעשה שעשית, איזה מעשה מיוחד שעשית? אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדוקה וחילקתי לעניים. יש פה בראשונים מדברים, מה בדיוק היה שם, הכל קרה שם איזה עניין כספי, שהוא נתן את הכסף מהכיס שלו, וחילקתי לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. ועד סוף הסיפור ששרפו אותו עם ספר תורה, כדדו עם סיפור של רבי חנינא בן תרדיו, אחד מעשור העובדים מרקוס. שמעתי, כולם שואלים את השאלה הזאת. הוא צריך לשאול שאלות, מה אני לחי יועיל למבוא? הרבי יוסי בן קיסמא ידע בדיוק מה שהוא עושה, הוא ידע שהוא מקים קהילות ברבים. ואז הוא שואל אותו, כלום מייסה בא להיות לך, יש לך איזה מייסה? משהו, תגיד איזה סיפור, איזה מייסה שאתה עושה, ואז הוא עונה לו, התעבר לו שם כמה כספים, התעבר לו והוא נתן את זה. ופלא עצום, איפה כל הבוץ הסטייר של הפנים, את רדיו, כל המקיף קהילות בערבים, המסירות נפש שלו. ככה שואלים. שמעתי תירוץ על זה, לפעמים בן אדם, ככה רבי יוסי בן קיסמא אחז, לפעמים בן אדם מקיף קהילות בערבים ומסירות נפש והכל, אבל זה המהלך החיים שלו, יש מושג שזה החיים שלו. אבל שאל אותו, כלום מייסה בא להיות פה, אם בא לך איזה מייסה, מה שנקרא ההפך מהתוכנית שלך. איזה פאנצ'ר, קרא לך איזה פאנצ'ר פעם, ושם בוא נראה אותך במייסה קטן אפילו, אבל מייסה שזה לא המייסה שאתה עושה, לא החיים שלך, לא התפקיד שלך בחיים, אחד אומר, זה התפקיד שלי בחיים, אבל כלום מייסה בא להיות לך, בא לידך איזה מייסה אחר, אז אמר לו, כן, היה לי איזה סיפור עם כמה כספים, התערבב ונתתי את זה לצדוקת. רואים שלפעמים אדם יש לו מהלך של החיים שלו, וזה עדיין לא מייסה מספיק בשביל להכיר את הבן אדם. המייסה שאנחנו יכולים, רבי יוסי מקיסו חיפש מייסה הפוך מהמהלך החיים של רבחנים ונטרדים. אז אני חשבתי שני דברים על מום אבי, נתפלנו לברוכם. הרי לי ככור אז משקור, אני משקורים ביותר, הרי לי ככור אז משקור. אז שני דברים, דבר ראשון, הזכירו את זה בשיר לאנשים, אבא היה בן יוחיד. יוחיד, להורים שלו, שהוא נולד אחרי הרבה שנים, היה בן יוחיד, אפילו את החנות קראו על שמו, הגעת כבר, זה היה. אנחנו ככה, אז בן יחיד בדרך כלל הוא מפונק, וההורים שלו דואגים לו ומפנקים אותו והכל. בצוות היה בדיוק ההפך הגמור. קודם כל הוא בעצמו לא היה מפונק בכלל, כל פעם שביקש משהו לשתות, שאלו אותו מה לתת לך לשתות, משהו רטוב, שיהיה משהו לשתות. אבל גם סיפור לנו תמיד שהאבא, הסבא שלנו, זיכרונו לברכה, אבא למד בפוניבז'. והיו חוזרים הביתה פעם בחצי שנה. היו חוזרים לחגים פעם בחצי שנה. וזה בן יופי, ולא היה טלפונים, לא היה שום דבר, פעם בחצי שנה. כשהאבא סבא היה הולך לבקר אותו, היה מגיע לפוניבז', להביא לו קצת אוכל, קצת בגדים, דברים. הוא היה הולך ללוות אותו, אז היה אומר לו, זהו, עד המדרגות, יותר מזה לא צריך, תלך ללמוד. זאת אומרת, זה ההפך, בן יוחי בדרך כלל רגיל להיות בבית ומפונק והכל, ופה זה בדיוק הפוך. זה נקודה אחת, שזה אולי יותר עליה לסבא, אבל נקודה אחת, שחשבתי את זה לפני כ-20 שנה, אבא תמיד הקפיד לא לצאת לחוץ לארץ. היה אצלו נושא, וגם הוא דיבר על זה, והוא מחה ביד כל אלה שנוסעים סתם לחוץ לארץ, היה לו עסק שלם, העניין הזה לא לנסוע לחוץ לארץ. פעם אחת הגיעו אליו בבקשה לנסוע להונגריה, כמעט שהוא דובר הונגרית, ועושים שם איזו פעילות, יש שם סטודנטים יהודים שממש רחוקים, אפילו מתבוללים, ורשו ממנו טיסה לחוץ לארץ. וזה היה לו מאוד מאוד קשה, הוא הלך לרבי יאשי בשביל זה. בנקודה הזאת, אם צריך לנסוע לחוץ לארץ, והוא היחיד, אין הרבה יהודים היום שיודעים לדבר בהונגרית, אז הוא הלך ונסע לחוץ לארץ, זה היה מסירות נפש גדולה בשבילו, התייעץ, עד שהוא נסע לחוץ לארץ. הוא נסע לשם ועשה את הפעילות שלו, שהוא נסע שם שיעורים. אחרי כמה ימים, ממש כמה ימים ספורים, פתאום הוא חזר לארץ. ואז שאלנו אותו, עד שכבר נסעת, זה היה מסירות נפש לנסוע, עד שכבר נסעת לחוץ לארץ, נסע להונגריה וכל הסיפורים שהיה, מה קרה שהכל התבטל? התברר לו אותו אחד שהביא אותו, הראש הכל שם, שהוא שילם את הנסיעה וסידר את כל השיעורים, התברר לו שהוא נשוי לגויה. אותו רגע הוא הזדעזע ופשוט עזב את הכל וחזר וחזרה. אז אני רואה פה בסיפור הזה, מה שהבאנו פה בגימורה, כלום מייסה בא להיות פה. המייסה הראשון הוא מייסה של מסירות נפש לנסוע לחוץ לארץ. המייסה השני הוא מסירות נפש על מסירות נפש, אחרי שהוא כבר היה בחוץ לארץ. וזה אותו המצב הזה שבן אדם, ראש הכל שם, נמצא בכזה מצב, הוא עזב את הכל וחזר לכל. מה השורש של הדברים? השורש של הדברים זה לחיות את האמס, מה שצריך לעשות אם צריך לנסוע לחוץ לארץ, לא חמתי שאני בעיקרון ובשיטה שאסור לנסוע לחוץ לארץ, אבל אם צריך כבוד שמיים, אז הוא נוסע. לכן היה לו עוד כמה נסיעות שהוא נסע לצורך התולעים. זו נקודה שרציתי להביא, אני לא אומר להספיד לשמת הרבון ושתיתה, על השיטה הדברים שאין לנו לשמוע, לראות את המעשים האלה, אדם שעושה מעשה ההפך מהטבע שלו, ההפך מההנהגה שלו, הכל לעשות בכבוד שמיים, שבאמת סחוס על ידי נולי, ולא חד משפחה על ידי שלה, שוקרה.
בטוב ובנעימים, בבריאות, שאנחנו באים להספיד את ידידינו רבי יואל, כפי שקראנו לו, זכר צדיק לברכה, באמת, כמה שנדבר, אני חושב שלא נספיק לתאר את גדלותו וקורח חייו במשך שנים רבות. אנחנו קצת נדבר מכמה דברים שהיו מייחדים אותו. ירמיהו הנביא, כשמתאר, הוא היה נביא החורבן, וכשהוא רצה לתאר את אנשי ירושלים, אז הוא התבטא כך: בני ציון היקורים המסולאים בפז. ככה הוא תיאר את בני ירושלים: בני ציון היקורים המסולאים בפז. תמיד היה קשה לי מה המיוחד שהוא ראה בבני ירושלים שהם מסולאים בפז. באמת אנחנו הכרנו מלפני 50 שנה ויותר את בני ירושלים, ראינו את המיוחדות שלהם, אבל לא ידענו לתאר ולהגדיר מה המיוחדות של בני ירושלים. במיוחד הצעירים לא הכירו את הדור הקודם שאנחנו זכינו כן להכיר. אז אמרתי פעם שכתוב בני ציון יוגילו במלכו. זה המיוחד בבני ירושלים, בבני ציון. הם שמחים בקדוש ברוך הוא. כל מה שהם עושים, שמחים בקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כל אחד יש לו את עבודת השם שלו. כל אחד עובד את השם בדרכו. אחד כך, אחד כך. אחד עם נרבים, אחד עם זה, אבל לעבוד את השם מתוך אהבת השם, מתוך שהם שמחים בקדוש ברוך הוא ולא מוותרים על קוצו של יוד, לא בגלל שכך צריך, אלא בגלל שהם שמחים, הם יודעים שבזה עושים לחת רוח לקדוש ברוך הוא. בני ציון יוגילו במלכו, הם שמחים בקדוש ברוך הוא. אני חושב שכל ההנהגה של רבי יואל, והכרתי אותו הרבה מאוד שנים, אולי יותר מאשר רבנים, אני חושב, כל כך הרבה שנים, המייחד אותו היה שכל מה שהוא עשה, הוא עשה בגלל שהיה שמח בקדוש ברוך הוא. צריך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. והוא לא נח מזה. והוא יגע ותרח, מה עוד אני יכול לשמח את הקדוש ברוך? מה עוד אני יכול לעשות נחת רוח לרבינו של עולם? יש פסוק במשלי ידוע: מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו. אומר רבינו יואילו על משלי: מצרף לכסף, כשרוצים לדעת את ערך הכסף, אז שואלים את הצורף. אנחנו לא כל כך מבינים בענייני ערך של כסף. כסף הכוונה, כסף, חתיכת כסף, שווי של כסף. וכור לזהב, כשרוצים לדעת את ערך הזהב, צריך לשאול את המומחה שהוא מבין בזהב. ואיך אנחנו יודעים להעריך את האדם? אומר רבינו יואילו: לפי מהללו. מה חשוב לו? על מה הוא מדבר? במה הוא מתעסק? אם רואים שהוא כל הזמן נמצא בקודשי שמיים, זה סימן שהנשמה שלו היא נשמה גדולה, נשמה עילאית. אדם שעוסק בדברי הבל, אז זה הנשמה שלו, לפי מעללו, זה הנשמה שלו. אבל אדם שעוסק בדברים שבקדושה, איך לעשות נחת רוח לבוירה, זה סימן שיש לו נשמה גדולה. וכשרוצים לתאר את האדם, לפי מה הללו, לפי מה הוא מהלל, מה חשוב לו. אז אנחנו יודעים מה היה חשוב לו. מקדש שם שמיים בכל רגע ורגע. אם בדיבור, אם בכתיבה, אם בשיחות, והוא לא נח לרגע. במשך כל היום ובמשך כל השנים, הוא היה בבחינת ואברהם זוקן בו ביומים, והשם בירך את אברהם בקוי. אומרים חז"ל, מה פשט בא בימים? הוא בא עם הימים שלו. לא היו שם ימים, ימים מיותרים, ימים של בילויים. הוא בא עם הימים, הימים שלו היו שלמים. מחר יש יורצייט של החופץ חיים, אני לא יודעת לברוכו. סכוסו ידידותינו. עכשיו ראיתי איזה מייסי שהוא הפונמית של רוב, שמע אותו איזה בוכה, הוא היה שם, שאל את הרבצים, למה הוא בוכה כל כך? אז הוא אומר, הוא גילה במשך השבוע, הוא היה עושה חשבון, איך הוא ניצל את השבוע. והוא גילה איזה 10 דקות שהוא לא יודע מה היה שם. זה 10 דקות שהוא לא יודע מה נעשה. אז הוא בחר בי ושאלי לו, דיצן מינות, נכנס לי 3 דקות. בוא זו ברגמח לי, דמצן מינות, מה עשיתי ב10 דקות האלה? זה היה מדרגה של החופץ חיים. אבל באמת אפשר לומר, אני חושב שאני לא מגזים, שרב יואל לא ביטל רגע. וכל הרגעים שלו היו בשביל אחרים, בשביל לקרב עוד יהודי, אם בשיחה, אם בלימוד, אם בכתב. והספרים שלו עשו כל כך הרבה רעש בעולם, שבאמת כל מי שרוצה וכל מי שרצה לדבר באיזשהו עניין, תמיד היה אומר, תיקח את הספר הפלויני של רב יואל, תיקח את הספר הזה של רב יואל. באחד הספרים אתה תמצא את מה שנפשך, ואני אומר את זה מעצמי, אני בעצמי, יש לי, אני חושב שאת כל הספרים שלו, חלקם הוא נתן לי, חלקם קניתי, בסריגת שוורץ, לא סריגת יואל, אני מתקן אותך. זה היה רבי זי, מי שמסתכל בספרים שלו, רואה את רוחב הידיעות שלו, שזה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, הוא היה מצטט גם מגויים מפורסמים. אנחנו יודעים שגם התורה לפעמים מצטטת, ואנחנו גם משתמשים בזה, מה שאמר בילום, מתוי בו, או יולכו יעקוי, אז אנחנו אומרים כל בוקר, זה מבילו. אז לפעמים מסבירים האחרונים שדווקא מהם אפשר ללמוד על איך הם רואים את העם היהודי, איך הם רואים אותנו, איך הם מסתכלים עלינו, ואפשר ללמוד מזה, על אחז כמה וכמה. או מה שאמר לובון, אחוזינו, התהי לאלפי רבבה, אנחנו משתמשים בזה, ויש עוד. וגם הוא היה משתמש בכל מיני מאמרים של נוכרים, פסיכולוגים ועיתונאים, שהיו משבחים את העם היהודי ואת לומדי התורה ואת הישיבות, והוא היה מצטט את זה, וזה באמת היה דברים של פלא, דברי פלא, באמת, שאנחנו לא היינו בקיאים בזה. מאיפה הוא היה בקיא בזה? אין לי שום מושג. אני יודע, אני לא יודע. אבל עובדה שהוא היה בקיא בזה מאוד, ובכל הספרים שלו, ובמיוחד ספר שענה על שאלות רבות בנושא השואה, הוציא ספר על השואה, ואתם יודעים שזו זה דבר שלא רבים אוהבים לדבר עליו. כי יש הרבה שאלות ואין כל כך תשובות, והקדוש ברוך גם לא חייב לתת לנו תשובות. ואנחנו מאמינים בני מאמינים, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, למרות שאנחנו לא מבינים. אבל הוא נכנס לזה בכל כוחו, ומי שרוצה יראה את זה בספר שלו על השואה, הקיף את העניין הזה מכל כיוון שרק אפשרי, ולא פחד ולא נרתע, למרות שבאמת כל אחד משתדל שלא ניכנס לעניין הזה. רבי יואל לא ביטל רגע אחד, רגע אחד לא ביטל. הוא היה כולו קודש להשם. יש לו, אני רוצה לדבר איזה כמה מילים על תשובה. הוא מביא בספרו, נדמה לי שקוראים לזה פסחי תשובה.
פסח בדרך תשובה.
הוא מביא שם את הרמב"ן, אבל הוא לא, ממשיך את הדברים שאני רוצה לומר לכם. יש רמב"ן שהוא חיבר ספר דרשות לראש השנה. דרשה לראש השנה, יש ספר כזה של הרמב"ן. הוא מביא שם שתשובה זה חסד גדול שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. הוא לא כותב למה זה חסד, אבל חסד גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את האפשרות לעשות תשובה. ולעומת זה כנראה, ככה פשט ברמב"ן, אם אדם לא עושה תשובה, מכיוון שהתשובה זה חסד, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, ואתה לא עושה תשובה. אז גם העונש הוא, לא עלינו, יותר גדול. אדם לא מקבל את החסד הזה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, כאילו זורק את זה, כמו אני שנותנים לו, זה לא מוצא חן בעיניו, שתי שקל, אז הוא זורק לו את זה, כך. לא מקבל. כך כותב הרמב"ן, והוא מביא את זה בספרו, אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בנקודה אחרת. נקודה שעמד עליה רבי חונון וסרמן בספרו קיבץ ביאור. רבי חונון וסרמן, זכר צדיק לברכו, הוא שואל שם, למה תשובה זה חסד? למה זה חסד? אדם חוזר בתשובה, מתחרט על מה שעשה, עושה בידוי, אז מגיע לו בדין, מגיע לו בדין. למה זה חסד? הוא מביא את הגמרא בסוף פרק ראשון בקידושין. שם הגמרא אומרת שאדם שעשה מצוות כל ימי חייו, ואחר כך תוהה על הראשונות, זאת אומרת הוא מתחרט כביכול על מה שעשה, אז כיוון שהוא מתחרט, זה נחשב לו כאילו לא עשה מצוות. אז אם זה במצוות כך, גם בעבירות זה כך. אדם שעשה עבירות, ועכשיו תוהה על העבירות שלו, מה צריך להיות? שהעבירות שלו בתהילות? אז אם כן, למה זה חסד? ככה שואל רבי חונון. רבי חונון אומר, שהוא שאל את השאלה הזאת, את החפץ חיים, שמחר היום יצא את שלו, נדמה לי שמחר, חום דלת,
חום בלילה.
מחר בלילה. והחפץ חיים אמר לו כך, שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה מאהבה, ויש תשובה מיראה. התשובה מאהבה, באמת אתה צודק, אתה צודק. זה לא חסד, הוא עושה תשובה מאהבה, מגיע לו, מגיע לו בדין. אבל כוונת הרמב"ן, אומר הרב יצחק, על תשובה מיראה, שאדם עושה תשובה רק בגלל מיראת העונש, הוא מפחד מהעונש. זה חסד שהקדוש ברוך הוא מקבל ממנו את התשובה. זה חסד, כי הרי הוא חוזר בתשובה רק בגלל שהוא מפחד, הוא חושש. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו, זה חסד. אמנם באמת יש גמרא בירושלמי, ידוע, שהגמרא אומרת, שאלו לה חוכמה ושאלו לה נבואה, חותם אהרונשו, וכל אחד ענה, וכולם ענו שאין תקנה לחוטא, אין תקנה לחוטא. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה ויתחפר. אז אם כן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר שיעשה תשובה ויתחפר, והוא לא מחלק בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה, הוא מתחפר. אז אנחנו רואים שם שיש חסד גדול של הקדוש ברוך הוא בכל סוגי התשובה. אז רבי אלחונן אומר תירוץ אחר. הוא אומר שבכל חטא שאדם חוטא יש קצת מרידה בקדוש ברוך הוא. כן, מורד בקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, הושבנו, בוגדנו, וגם מורדנו. אנחנו אומרים את זה בבינו. יש מרידה, בכל חטא שאדם עושה, יש מרידה בקדוש ברוך הוא. אבל יש לא רק מרידה בקדוש ברוך הוא, יש גם פגם שהעבירה פגמה בנפשו של החוטא. כל אדם שחטא, נשאר לו פגם, זה לא פשוט, נשאר לו פגם בנפש של החוטא. אומר רבי אלחונן, כשאדם חוזר בתשובה, אז אנחנו מבינים שהמרידה התבטלה, עכשיו הוא כבר לא מורד, חוזר בתשובה, הוא כבר לא מורד, אבל הפגם, הפגם נשאר. איך מורדים? אומר רבי אלחונן, זהו החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שכשאדם חוזר בתשובה, לא רק שהוא כבר הפך להיות שאיננו מורד, אלא גם הפגם שבנפשו, גם כן, נמחק. מחויק ברחמך ואורם עם כל שיטר כוי וציינו, פשוט שזה לא נשאר שום שיור, שום דבר לא נשאר. הכל פשוט נמחק, מחויק ברחמך ואורם. ככה אומר, ככה ענה רבי אלחונן. אני חשבתי עוד פירוש. למה זה חסד? מה שאומר הרמב"ן, שהתשובה זה חסד. כי באמת, רבי ישי, הדבר הזה שקוראים לו תשובה, הוא לא מקובל בשום מקום בעולם, וגם לא פה, במקום שאנחנו גרים פה, כן, בחוקי המשפט. אין דבר כזה. אדם חטא, הוא צריך לשלם. הוא ישלם בעונש. הוא יבוא לבית המשפט, והוא יגיד, כבוד השופט, הושבנו, בוגדנו, גוזלנו, דיברנו דויפי. בסדר גמור, אבל עכשיו אתה תלך לעשר שנים בבית הסוהר. נכון, יפה מאוד שחזרת, שאתה שב בתשובה, אבל אתה חייב, הם קוראים לזה, שהוא חייב לשלם את חובו לחברה. ככה החברה דורשת. החברה דורשת שאדם שחטא ייכנס לבית הסוהר. לא יעזור לו שום דבר. ובכן רבי ישראל, כשיהודי רוצה לשוב בתשובה, הוא עושה חשבון, בין של אלוהים. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יקבל? אדם חוטא, לא רק זה, אלא יש בגמרא שאין דיבור מבטל מעשה. אדם חטא במעשה. ואיך הוא עכשיו שב בתשובה? בדיבור. כן, במעשה הוא עושה מעשים. ועכשיו בדיבור הוא רוצה שהכל ימחק. אין דיבור בבטל מעשה. איך? אנחנו יודעים שהנביא יחזקאל, הוא שם לב שיהודים לא מאמינים שתשובה מועילה. עד שהוא היה צריך להישבע, ואנחנו אומרים את הפסוק הזה בנעילה, חי אני נאום השם, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. זאת אומרת, היה צריך להישבע, חי אני נאום השם, זה שבועה, שיאמינו לו ששבועה מועילה, שתשובה מועילה, היה צריך להישבע, כי אחרת לא האמינו לו. ובכן רבי ישראל, זה החסד שמתכוון הרמב״ן, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שלמרות שבאומות העולם, וגם פה, שדנים על פי אומות העולם, תשובה לא מועילה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, פתחי תשובה ודלתות התשובה פתוחות. וזוהי כוונת הרמב״ן, איזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שנתן לנו את הזכות הזאת לחזור למוטב. ובאמת את הרמב״ן הזה ראיתי לראשונה בספר של רבי יואל, הוא מביא את הרמב״ן הזה, והוא מעריך בדרך משלו בעניין הזה. ובכן רבי ישראל, כמה זכויות, אני אמרתי לו פעם, רבי יואל, אני מקנה, כמה זכויות יש לך, כמה זכויות בקירוב, כמה זכויות, הוא חיפש כל דרך, איך אפשר להעביר עוד דברים. בקורונה אי אפשר עכשיו ישר, אז אפשר בזום, אפשר בכל מיני דרכים, בטלפון, אפשר כל מיני דרכים אחרות. אבל אין דבר כזה שעכשיו יש כאילו תירוץ, ועכשיו אין, עכשיו יושבים בבטלה, יושבים בתהילים. לא היה אצלו מושג כזה בטלה. לא היה מושג כזה, ואני חושב שזה דבר שצריך ללמוד ממנו. איך לנצל כל יום וכל רגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כי כל רגע כזה לא ישוב. רגע שעבר לא שב. והוא בא בימים מלאים, מלאים וקדושים, בתורה, במצוות, בזיכוי רבי, וזה בער בו. היו מספרים פעם על הרבי מקוצק, הוא היה ירא שמיים מרבים, גדול מאוד, הוא היה גם בוער כאש, והוא רצה מאוד לתקן את כל העולם, לפחות את העולם היהודי, רצה מאוד לתקן את כל העולם, שיבינו שיש בויר אלוהי לו. רצה לתקן אותם, לתקן את העולם, נו. וניסה, וזה לא כל כך הלך. אז הוא אמר, אתם יודעים, אני אנסה בעיר שלי לפחות. וניסה, ודיבר, וצעד, מתוך ליבו, בער כאש. אבל לא הצליח. אז הוא אמר, אולי בקהילה שלי אני אנסה. נו, אולי קצת יותר מצליח, אבל עדיין לא זה מה שהוא חשב. עד שהוא אמר שהוא גילה שכדאי שאדם קודם כל יתקן את עצמו. ואם אדם יתקן, כל אחד יתקן את עצמו, כך כל העולם כולו יבוא לידי תיקון. יתקן עולם במלכות שדי, כל העולם יבוא לידי תיקון. כך. אבל הבעירה שלו הייתה לתקן את כולם. וכלואל הייתה לו הבעירה הזאת לתקן, להסביר, להביא את דבר השם לכל בית יהודי. הוא עשה את זה בכל דרך שהייתה אפשרית, אם בדיבור, אם בשיחות, אם בכתב, אם בעל פה. והיו לו עוד רעיונות, ועוד רעיונות, ועוד רעיונות. איך אפשר אולי לעשות עוד? אני לא אומר שזה תמיד עלה יפה. לא כל רעיון בסוף גם הצליח, אבל זה שהוא ניסה והוא רצה, וכל ליבו היה בזה, זה הרי פשוט. במחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפו למעי זה. ואני חושב שהוא השאיר פה כל כך הרבה מקום ריק, שאינני יודע מי יכול למלא מקום כזה של זיכוי רבים, כמו שהיה אצל רבי יואל. לא יודע אם יש עוד מישהו שחושב לא על עצמו. אתם יודעים, הוא לעצמו לא היה צריך כלום. באמת לא היה צריך כלום. הכל בשביל אחרים, ובשביל קדושה, בשביל לקדש שם שמיים, הכל בשביל אחרים. אני לא יודע אם יש מישהו היום שכל כך הרבה חושב על כלל ישראל. יש בטח הרבה שחושבים, נו, הם חושבים על כלל ישראל וממשיכים ללמוד, כן? או נכנסים לעסקים שלהם. אבל הוא חשב על כלל ישראל וגם עשה בשביל כלל ישראל. גם עשה בכל דרך, מתוך אש קודש. וזה אני לא יודע אם יש, אם יש כמו, הוא היה חד בדורת בעניין הזה. הבערה שלו על כלל ישראל, הוא היה לא פעם, היינו מדברים בטלפון, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, מה, איך, מה אפשר לעשות? אני יודע, שרב הרב שח, מורי ורבי, וגם של יואל היה מורו ורבו. הוא בראשון בספטמבר למניינם, הרב שח היה צם, היה מתענה, כי בראשון בספטמבר למניינם ילדי ישראל חוזרים לבתי הספר, לשמד, פשוטו כמשמעו, לשמד. הם יצאו משם גויים גמורים, גויים גמורים. הוא היה בוכה על זה, נשמות יהודיות, נשמות טהורות. עם מה הם יצאו? לאן הם נכנסים? מה הם קראו להם? איזה יהודים הם יצאו? זה היה רפשך. אבל זה היה גם רבי יואל. בדיוק, בדיוק נמאס. הכאב הזה על כלל ישראל. מה יהיה? מה יהיה איתם? כל כך מתרחקים ביידישקאי. מה אפשר לעשות עוד? אולי עוד אפשר לעשות? מה עוד אפשר לעשות? כל הזמן חיפש דרכים איך להמשיך להפיץ תורה ויראה בקרב ישראל. המקום ינחם את המשפחות. אנחנו באמת כולנו זקוקים לנחמה, כי זה חסר לנו מאוד לדורנו. יהודי כמוהו, שלא תדעו מצער, שהקדוש ברוך הוא ינחמנו כולנו, ונזכה לכולם שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, והלוואי שהוא יתפלל כמו שהוא דאג לכלל ישראל פה בעולם הזה. אוי, אני מבקש ממך רבי יואל, אתה בטח שומע אותנו כאן, תתפלל על כלל ישראל גם שם, תלך לפני כיסא הכובד, תספר שם, ובטח יודעים שהשתדלת לעשות כל כך הרבה בשביל כלל ישראל. וכשאתה תתפלל על כלל ישראל, עלינו, על האלמונה, על המשפחה, על הישיבה, על הראש הישיבה, על כולנו, תפלל עלינו שנזכה כבר לגאולה שלמה במהירו ובקורן, ויקוים ובילו המובס לא נצח, ומוכו השם אלוהיקים דימו מהקולפונים ונוימר עומד.
ושוב כאן לציבור הקודש. זה מאוד מרגש לעמוד פה בדבר ירושלים. כשנכנסתי לבית, כולם ידעו, דבר ירושלים זה הבית. זה הבית של השוור. כתוב שהרבישוע שרב אלעזר הסתרק מהאולום, אז הרבישוע לקח את האבן שעל זה רב אלעזר יושב, ונשק אותו, אמר, זה הר סיני. אני מרגיש פה מבחינה הזאת, כמה תירי, כמה ספרבים, כמה ספרים, כמה פוצס, מיצס והכל יצא מהמקום הזה שהשוור כבר עלה לגיד זה מרואימים, אבל המקום, כמו שהמסור שום אומר, שהצד כשהוא ניסה לב, מעל את כל העולמים בו. להספיד את השוור כזה גודל, שגם שגרנו איתו, אבל ההסתר היה רוב רב רב על הגולוי. ראשי ושמענו סיפורים שבכלל לא ידענו שום דבר, לא ידעתי. מאוד קשה להספיד עוד גודל כזה. אבל ננסה קצת, אחרי זה לשם, כמה נקודות. אנחנו נמצאים 30 יום קודם החג. למעשה, במשנה במועד קוטון, אז כתוב שלא מספידים. 30 יום קודם החג, כי זה מוער בכי שלא יפגום בשמחת החג. המשנה ברורה מביא אחרונים שתמיד חוכם, שלא היה שהסקוי של לפני כן אפשר להספיד גם אחר כך. זה היה ככה המשנה ברורה מביא, וזה פשט, זה קובד הטוירו, שזה בוכה את העניין הזה. למעשה, בענייננו יש משהו הרבה הרבה יותר גדול. המשנה ברורה מביא את התורה סודום, שמביא רבי גואל, שבאלול אין את האיסור הזה. אפילו שתמיד לא מספידים שלושים יום קודם החג, אבל באלול אין את האיסור הזה להספיד שלושים יום. מה הספרה? אז אומר, כל עניין אלול זה של להרבות בתשובה, להרבות בחרותה, בבחיוס, בשביל לזכות בדין. אז אדרבה, העניין של ההספד זה, 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 זה מתפסס לתשובה. זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים בהספד, זה לא רק הספד רגיל, הפוך, זה הספד שלא מאוד הירואים, זה הספד שמחבר אותנו לחולל, ליום מאוד הירואים, שאנחנו כבר באמצע סליחס. אז מה, הפוך, אנחנו מחפשים כל הזמן משהו שיורר אותנו, משהו שיקרב אותנו. הספד, למרות כל הבכי שבזה, אבל זה מצטרף לראש השונה. אז גם כשיגיע סוכס, אז כבר אנחנו כבר אחרי ראש השונה, אז כל ההספד מותר. זה ההספד שמצטרף לאבוידס התשובה. ירוש דבש מחדש חידוש, אני חושב כלא כפשוטו, שהשטות ראשון ההספד זה לשבח את הבן אדם ולהגיד מה לא יסוף. לא חוסר בשבע בוחס, שמדברים לו את המילה שלו. אומר ירוס דבש, כל עניין ההספד זה לעורר בתשובה ולחלור בתשובה מכוח המייסים הטובים של הנפטר שמשפחים אותם ומעוררים אותם, אז הוא גורם לכל אחד את ההבלה או אילם הזה, הוא גורם לכל אחד כמה להתחזק, וחייתן לליבוי, זה זמן של החייתן לליבוי. אז ודאי שהספד זה מצטרף לאלול וזה אדרבה, זה זמן עוד. וזה עצמו הנחס רוח הכי גדול לנפטר, שאנשים שמתעוררים מייס ובטויבים, אז זה נקרא, זה הקיום שרצה לתרואי לו. צדיקים במזוסם קוראים חיים. השוור הסתלק, נגיד זה מרומי. הגמור אומרת, צדיק עובד, לדוי רוי עובד. צדיק עובד, לדוי רוי עובד. הגמור הם גילה. כמו שואל מרגוליס, שנבדו. כל מקום שמרגוליס הולכת היא מרגלית. לא קרה לה שום דבר במרגלית. מי היא עבודה? לבעלים היא עבודה. השוור זוכרו לברוכו, וחיו למעבור, עובד. אבל הוא כל מקום שהוא נמצא, מרגוליס הוא. כמה דפי גמורה, כמה פעמים השס. כשנכנס לבית, הראשים השטחן אמר לי, השוור שלך הוא לא רק יודע, הוא לא רק גמר את השס, הוא בוקי בשס. וזה עוד היה לפני 40 שנה, יותר. ומאז עוד פעם תשס, ועוד פעם תשס, ועוד פעם תשס, וכל פעם ידע, וכל פעם למד, וכל פעם התעלה, כמה דפים. הפוסק אומר על התוירו, ושוך בכו, תשמור עליכו. וכיסוי זה איתי זכרכו, כמה שמירי, כמה דפים. משתעשע השוור בבית דין של מעלו, בישיבה של מעלו, בכל התאירה שהוא למד. שמענו והשיבה, ולפני הבר מצווה, הוא גמר את, את כל השישו, את כל החלקי משנה בורא. זה לא שהוא גמר, הוא ידע, הכל היה ברור אצלו, הכל, כל התרא הזאת, אז מרגוליס, בכל מקום שהוא הולך, אז מרגוליס שמו. הוא הולך עם כל התרא שלו, עם כל המעשים טובים, עם כל המצווס, הדקדוקי מצווס בצורה נפלאה, שהוא יודע את כל הפרטי שהלוכה, ובכל דבר היה דקדוק, בכל דבר. כל מעשה שראינו בבית, ידעתי שכשאני שואל, יש איזה מקור בהלוכה, למה ככה ולמה ככה. וכל זה, המרגוליס, בכל מקום שהיא הולכת, אז מרגוליס שמה. אומרים מרגוליס. אבל לדוירו יובד, אנחנו חסרנו. כל זמן שהסבא היה בחיים, אז היה לנו את התרא שלו, היה לנו את, את, את התפילה שלו, את הסוס הרבים שלו, את כל, את כל, את כל, את כל הגן שלו היה איתנו. ולא רק בתור שזה היה שמיר וסגולה, אלא כולם ידענו, כל הילדים והנכדים, כולם ידעו שעם סבא אין דבר כזה של שבזבזים זמן. תמיד צריך לנצל את הזמן, לעשות משהו, אין דבר כזה. אין דבר כזה של לחשוב על שטויות, תמיד צריך לעשות מה שצריך. זה כל זמן שהסבא היה אצלנו, איתנו. אבל עכשיו שהצדיק עובד, לדוירו יובד. אנחנו חסרנו את כל זה. רבי יוניסון לייבשיץ אומר שצדיק עוזב את העולם, אז בעצם, אז כל המעשים טובים, כל הכוח שהוא עבד והשקיע כל החיים שלו, זה מעין הפקר כזה. זאת אומרת, אם לא יתפסו את זה, זה לא הפקר שנשאר עד שיתפסו. זה הפקר שאם לא יתפסו, אז זה עולה איתו לשמיים. ואז יש קיטרו גדול על עם ישראל. על זה חז"ל אמרו שדוי לא מיטה צדיקים מוכרו בסמידוש. כל הקדוש מסתלק. אבל מצד שני, יש אפשרות כן לתפוס את זה. יש אפשרות להידבק בזה. הרבון בתמיד היה אומר שכל העניין של אבינו זה לחשוב על הנפטר ולנסות להידבק במעשים הטובים, ובזה הוא חי. רוק הרד אבוה, שהאבא הולך על ידי הילדים, שהילדים, הצאצאים, הנכדים, התלמידים, ממשיכים את רחב, אז זה החיים שלו. צדיקים למצוא סוכים חיים, זה בגלל הדבר הזה. וזה העניין של ההספד. לראות. ולחשוב ולתבוא את במייס ובטובים המיוחדים ולנסות ללכת בדרוכו. זה מאוד גדול שכל אחד ילך בדרוכו. זה המושגים מעלים, אבל כל אחד יכול משהו קצת לחשוב על מה שמדבר אליו, על מה שחשוב לו, ובזה להמשיך את זה ולי נשמע את הסבא. אני רוצה אולי נקודה אחת שזה תפס אותי. אדמו"ר מגיל אומרת, אם יאמר לך אדום, נגעתו ולא עם בצוסו, אל תאמין. נגעתו עם בצוסו, תאמין. אין דבר כזה בתאמין. מי שיוגע, מוצא. אדמו"ר אומרת, זה להבין. בחידודי, אין דבר כזה בתאיר. בתאיר יוגע טוב ולא עם מוצא אל תעמי. לא יכול להיות. יוגע ומוצא, יוגע ומוצא. השוור שהיה יוגע גודל בתוירו, אז הוא ודאי המציא איזה דברים מובנים אליהם, שהוא ידע את כל השעס, הוא ידע את כל המשתברות, הוא ידע את כל הפויסקים, הוא ידע את כל, את הכל. הוא היה יוגע הכל. אנחנו זוכרים את הסיפורים שכשהוא היה אברך במיר, אז הסבתא שתהיה, אז הוא לא, זה במיר ואיפה שהוא גרו זה חצי דקה הליכה, 5 דקות הליכה. הוא לא היה מגיע הביתה לאכול, ואז זה לא היה היום, כמו היום שכל הבקיר השם אוכל צהריים. הסבתא שתהיה הייתה לוקחת את האוכל לכולל שיוכל שם כדי שלא יצטרך את החמש דקות לחזור הביתה. הסיפור של חיים שמולביץ זה היה אצלו במייסר, לא בתור דרושה, כל הדרושה שלו היה לכל במייסר. היוגע בתרא, לא, בסוף החיים, איך שהייתי מגיע, מורה, מיד, ללמוד, עוד, היום האחרון, עוד כמה דפים. אבל זה היוגע, הוא היה יוגע בתורו ממש, וכל רמח לבורוב, כל הזמן, כל דקה, ניצל. יש את הסיפור, תמיד הוא מספר את זה על אותו בחור שעשה סיום, על חיי הודו, מהחמש דקות שהוא חיכה לתור מפלט עדיין גונימוס. אנחנו יודעים שהסיפור זה על עצמו. יש תור לנצלת עדיין, חמש דקות, אז גומרים חיי הודו. אין דבר כזה בזמן. עוד. כל מי שראה אותו יודע שבאוטובוס הוא כשנסע, הוא הלך. הכל זה עוד ספר ועוד ספר ועוד 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 דף. אין לבזבז זמן. יאה, יוגע, יוגע. אז ודאי שכל הגנז של בתרא, ודאי שכל הגנז של בתרא, זה פועל לא יצא של השאלה הגיעה, וגורצו ומוצוסו. זאת אומרת, כך צריך להיות. אם לא מוצוסו, אל תאמין, מוצוסו תאמין. יאה, יוגע גודל מאוד, אז הוא המציע, התאמדו לו מאוד. אתה מתחוכם בכל, מהגדולים שאנחנו מכירים, לא לפרנם שאתה מתחוכם, של חזר, ששואלים אותו בכל מקום והוא יודע. לא היה דבר כזה לדעת, כן, זה פשוט, אני לא צריך להגיד את זה, אבל פשוט שכל מקום לא פה, הוא היה יודע. אבל יש עוד דבר שהגמור שם אומרת במגילה, שאני מילה לחידוד אל הדעת, אבל הסוג ישמעיס עלי בדיריכס, זה כבר סייעתי לשמר. זאת אומרת, שאם אדם יוגע בתרא בכל הכוח, בכל האסמודה, אז הוא יהיה תלמיד חכם ודאי. זה כתוב, זה הבטחה. יוגע טוב, מצוס אותה אני. אבל הסוג ישמע אצל מי נלחס, זה כבר לא. זה לא מובטח. ומה זה כן תלוי? זה תלוי סייעתי לשמר. ככה מאוד הגמור, שהסוג ישמע אצל מי נלחס, זה סייעתי לשמר. הגמור לא מסבירה לנו איך מקבלים את הסייעתא דשמיא? יש לנו עצות איך להיות תלמיד חכם, להיות יוגע. אבל איך מקבלים, איך נהיים? הסוג ישמיא אצל מי נלחס, שזה הדרגה הגדולה של תלמיד חכם. אצל השוור, על הסוג ישמיא אצל מי נלחס שלו, זה היה מפעים. הספרים שלו, הם היו בכל מקום, בספרי הלוכה. אני זוכר שהיה לי חבר שלמד בכולל, הם למדו ילחס עם נועה. והוא בא אליי ואומר, הם לומדים על זה, זה מאוד קשה ללחוץ עם נועה, יש הרבה פרטים, איך לקבוע מחיר, לפי מה, לפי איזה מקום, ויש לזה הרבה שאלות שזה מאוד פרקטיות. אז הם לומדו יחד עם הספר של בלנקי בלוי, והוא אומר, היה שם ספר, בלנקי בלוי תמיד עם המון קשה, המון קשה, לא יודעים איזה הספר הזה, אולי זה מתי, הסתכלו בצער חומה, לא יודעים איפה מגיעים למון קשה הזה. עד שאנחנו נוגע להם, שזה של השוור, שכל הלימוד היה בספר הזה. הידוע במשפחה, אגב, שהוא הוציא הספר לאור, אז הרב חיים קניבסקי הלך לקנות את הספר הזה. הרב משה שיינברג, הרב פירר שיינברג. הספרים שלו, זה מוזכרים, אחד מהנכדים חיפש בכמה ספרי הלכה, כל הספרים שלו נמצאים, סוכו קירחוסו והווילוס. החורבון, כל ספר יתקבל בצורה של, 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 של שיטה, זה מה דאומה, כך כתוב בספר הזה, כך כתוב בספר הזה. וגדולי ישראל, ממש, גדולי הפויסקים דנו ודנים בפסוקים שהשוור חידש והביא לעולם, יש דברים חדשים שלו שהוא חידש בעולם, ועל זה ועל זה, וזה נפח להיות כבר חלק מהתוירו. היה לו זכות מאוד גדולה של הסוג ישמע אצל מי דאי לחסי. אבל זה כתוב סייעתא דשמיא, זה כבר לא קשור להגיעה שלו. אדם יכול להיות יוגע כמו השוור ולהיות תלמיד חכם, כך צריך להיות. אבל למה? אבל הסוג ישמע אצל מי דאי, זה כבר לא דבר טבעי, זה כבר צריך להיות דבר סייעתא דשמיא. מאיפה מגיע סייעתא דשמיא? מה הפתרון של לקבל את סייעתא דשמיא בשביל להגיע לא רק להיות תלמיד חכם לחידודי, אלא גם הסוג ישמע אצל מי דאי נכסים. ובהכרח, שאצל השוור ודאי שהיה לו תסייעתא דשמיא, כמו שראינו, הכל, הפסקים שלו נפוצים, אז בהזבוינינוס, וזה עוד ראינו גם, זה עוד לפני העתיר, חשבנו על זה, שאדם לא באמת תראה, אבל הוא יכול להיות תראה בשביל עצמו. הוא באמת תראה בשביל עצמו, אז הוא יהיה נוגע, הוא מוצא עושה טעמים. אז נשמע את זה כבר לא. אדם שלומד תראה רק בשביל לעשות את רצון לקדוש ברוך הוא, לומד תראה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז פה חוץ מההגיע, אז מגיע צד לשמי. צד לשמי זה המפיר, אחד שכותב ספרי הלוכה, ששגדולי ישראל מתעסקים בזה, הוא כותב ספרים וציפורים על... אדם שלומד של עצמו, הוא לא יתעסק בזה. אדם שלומד של הקדוש ברוך הוא, אז אם הוא חושב שהקדוש ברוך הוא, זה מה שיעזור, זה מה שהוא עושה. היה לנו מניין בכפר אליהו, שבזמנו לא היה שם שום דבר, רק לא היה שום בית כנסת בכל האזור. זה סביב בגדרה, לא היה שום בית כנסת. ואנחנו פתחנו מניין, אבא שלי זכרו לברוך היה חולה, אז פתחנו שם מניין, ואז התקבעה, אז פתאום כל השכנים ביוקיבר הגיעו, התפלל שם. השם אומר, הוא בא להתפלל שם, הוא עזב את המניין שלו, וזה מניין של רובם חילונים, רובם... לא, הוא מרגיש שבשביל שיהיה כבוד שמיים, אז צריך לעזוב את הכל וללכת להתפלל, לעזוב ולגור ולהיות במקום שבקושי יש מניין. שנה אחת היה ברית, באופקים, ביום כיפר, הוא ויתר לא להיות בברית, הוא הגיע באמצעי יום כיפר, הוא הגיע לסעודה. אבל הוא ויתר על הברית של נכד שלו, והוא לא נקדיב להיות בברית. הוא ויתר, וזה לא שהוא היה מניין, הוא לא היה עשירי. אבל לא, הוא מרגיש שצריך לחזק את המניין בכפר אליהו, אז הוא נמצא שם. ככה זה, כל דבר, אם הוא מרגיש שזה מה שצריך לעשות, אז לא היה לו מושג של חשבונות פרטיים. אין, לא היה דבר כזה, רק רצון הקדוש ברוך הוא. לא טיימס בו למה זה, ולא. פגש אותי חבר שגם במלוא תפלה. אני אומר, באותו יום שיש לו נפטר, הוא נכנס לחנות, זה בא למקולת, הוא בא לשמטה שעכשיו ספטר. הוא אף פעם לא התלונן, אני לא ראיתי דבר כזה. כל דבר טוב לו, הכל. זה אדם פשוט כבר רגיש שמדבר פה באדם, שזה באמת לא מעניין אותו כל עניוני, כל העניינים הפשוטים, רק רצון הקדוש ברוך הוא. רק בצורה כזאת אפשר להגיע למצב שמצד אחד אתה מתרוך גודל, פויסק, ושאנשי המים לא יודעים להעריך את זה, מצד שני, בכל מקום שאפשר לתת שיחה, לדבר, לכתוב ספר, להתפלל, הכל הוא נמצא שם, וזה לא משנה הכובד, זה לא, ובאמת יש הרבה שבגלל זה לא יודעים להעריך אותו. אנשי המים לא יודעים להעריך את זה. שמיים ודאי בברך את זה, גם אבל כי זה לא עניין אותו, רק לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה הפשר של לעסוק יש מה עשינים לעניין חסר, שאדם באמת לומד, וכל מטרת הלימוד זה רק בשביל שהקדוש ברוך הוא, בשביל הקדוש ברוך הוא, אז חוץ ממה שיש את הליבת ומצוא סוטיימים, יש גם את ה... את הלסוגי שמה עשר בלילים חסר שראינו בצורה נפלאה שהשפיר הזכה לזה. אני חושב שגם בסוף החיים, שיש סיפור על עקיבא, שמשוע גרסי הביא לו מים לפני סדיים, אז הוא שפך את הציג, הוא עושה מסוז נפש בשביל לא לעבוד איזה חכומי. והגמור שם מסיימת, מים, איזה גיוסוי כך, הציגוסוי כך, אז כמה וכמה. ושאלו את השאלה, מה חזר בעניין שהיה כל כך גדול? מה המטרה של הסיפור הזה? אני חושב שיש פה מסר נורא לסיפור הזה. שבצל זקנוסו אין דבר כזה להתחיל מעכשיו. אם זקנוסו כך, זה הכל התחיל מאלדוסו. אם זקנוסו חייב להיות שאלדוסו היה יותר מזה. באמת, כשאשר ראינו את הגדלס בסוף, שכבר הוא היה... הגוף כבר לא היה כמעט לא קיים, כל קורא רוחני, כל המושג של ניפרד מועילה מה זה, זה היה אצלנו ספר מוסר. כל פעם שחזרתי מביקור, היינו אדם הרי כל כולו היה השיחות ושירוסים, הוא היה רואה ממה שהוא אמר, אז הוא עשה. ראינו בן אדם שמתכונן לעזוב את העולם. לא נפתם, לא נפתם, הוא מתכונן לעזוב את העולם. היה לי את הרצינות, הכל. ההליכה האחרונה שלו לבית חולים, הוא אמר שיקחו את המעבר היבוק. הכל זה היה כמו שיורדים בתחנת אוטובוס. אז יודעים מתי יורדים, הוא יודע בדיוק מתי הוא ירד, הוא יודע מתי לקרוא לילדים. זה היה בצורה נפלאה. וזה רק יכול להיות אחד שהחיים שלו באמת לא יקשורים לו למה זה. אז מי יכול גם להיפרד בצורה. סיפרו לי, אני לא כהן, אבל סיפרו לי שכל בשעות האחרונות זה היה הכל של לו, כמישחל בן סבים ממיכל בית. זה לא היה שום שום, כי זה הפוך. הולכים למקום להיות עוד יותר טוב. אני חושב שזה אולי קצת פן אחד של השבר, של סבא, שצר אותה, כל כולו טויבו, כל כולו מצוי זמן, מצווס, מצווס, דיקטוק מצווס, עושה פרוזמול. יש עוד זמן לראש השנה, לא עושים פרוזמול. משה רבינו כתוב שהוא עשה, עוז יפתין בועד של שלוש אורים בעבר הירדן, השונים חז"ל, הרי הערים שהם לא קולטים רק שיקצו את ישראל, או יאף כסף או יצבע כסף, מה שאפשר לעשות הוא עושה. הדיקטוק מצווה שלו, הכבד, לאחר התפילה, כן, אומרת את זה, דבר כזה בכלל במושגים. אז מצד אחד היה לנו פה את היוגע בתהילה, את הניצול זמן, את הדיקטוק מצווה, מצד שני, כל מה שהוא עושה לשם שמיים, גם היה את התלמיד חוכם, וגם היה את עשיית הדשמיא שליווה אותו כל מקום, שזכה לעשות כשמיא סמי מדי להתחסן. אז אנחנו צריכים, באמת, כמו שאמרנו, זה אספט, זה עכשיו, זה החונל, ראש השולי, יום קיפר, כל אחד. וזה היוזמה שכותב, שבזמן אספט, אדם מתחבר למיא סמי הטובים של העולם הגודל, אז הוא יוכל להתחבר. הוא יוכל באמת להיות קשר של חלק מהנשום הוא כאילו, זה לשון של היוזבז, עבודה אצל הצאצאים ככה, על ידי כולנו באמת נזכה להתעורר, עצמו בתשובה, וכולם יהיה קסימה ובקסימה טובה.